טוב, אנחנו חשבנו ככה לגעת בדרך, גם התקופה של הימים של ספירת העומר, וגם פרשת שבוע שקראנו על ספירת העומר, קצת על המושג של הזמן, כן, ספירת העומר, אחת המצוות שהן, היא לא רק מצווה שתלויה בזמן, אלא מצווה שהמהות שלה היא הזמן, ולהתבונן קצת במושג הזה של הזמן, וכן, ומה... מה אנחנו לוקחים מזה גם בצד המוסרי. אז קודם כל ברמה הפשוטה, אנחנו יודעים, יש לנו את בעצם החובה לנצל את הזמן כל רגע. מה שחזל אומרים פה, בא פה מפרקי אבות, מקור 4, כן, שהעולם ידוע, רבי יעקב אומר, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא, עדכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. הוא היה אומר, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. יפה שעה אחת שקורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. כן? אז קודם כל יש את העולם הזה, הוא פרוסדור, הוא הכנה, הוא לא עולם תכליתי. הוא עולם שבו אנחנו בחסדי השם, כן? קיבלנו מהשם את האפשרות לעבוד ולבנות, כדי להגיע לעולם הבא, בצורה כמה שיותר שלמה. מתוך המבט הזה, באמת אנחנו רוצים לנצל את הזמן כמה שיותר. וכן, פעם מרצה בקורס לניהול זמן, אז באוניברסיטה, אז הוא נכנס, מביא איזה לאקווריום זכוכית כזה גדול, ואז הוא בא, כן, ידוע, הוא בא ולוקח, מכניס ככה אבנים ככה גדולות, מכניס לאקווריום, שואל, זה מלא? אתה מדבר, כן. ואז הוא לוקח אבנים יותר קטנות, מתחיל להכניס, נכנס ככה בין האבנים, עכשיו אתה מחשב זה מלא, כבר הם מתחילים להתלבט, כן, לא. אחרי זה מביא חול, שופך ככה ומכניס, גם מצליח להיכנס. זה מלא, טוב, עכשיו כבר אף אחד לא, כולם מבינו את הקטע, מביא מים ושופך עד שעכשיו זה מלא. ואז שואל אותה, מה למדנו פה? זה מישהו מצביע ואומר, למדנו שתמיד, תמיד אפשר למצוא עוד זמן. תמיד, גם כשחושבים שכבר מילינו את כל הזמן, תמיד אפשר למצוא עוד זמן. אז אומר, זה נכון, אבל לא רק את זה למדנו פה. אז מה למדנו? זאת אומרת, שאם אנחנו רוצים באמת למלא את הזמן שלנו, שבאמת יהיה מלא, אנחנו צריכים להכניס קודם את האבנים הגדולות, ואחרי זה את האבנים היותר קטנות, ואחרי זה את החול ובסוף את המים. כי אם נעשה הפוך, אז אחרי זה לא נוכל... נכניס כל מיני דברים קטנים, אחרי זה לא נוכל להכניס את הדברים הגדולים. כן? ואמירה פשוטה, כן, בניצול זמן, קודם כל, זה שאדם מגדיר לעצמו, מה הדברים המשמעותיים שאני רוצה לעשות? אפשר לעשות המון דברים, אבל אני רוצה להגדיר קודם, מתוך כל הדברים, לבוא ולברר לעצמי, מה הדברים היותר משמעותיים שאני רוצה לעשות, וקודם כל, שהם יהיה להם את המקום המתאים. אחרי זה, אז לראות טוב מה הדברים עכשיו ברמה השנייה, ברמה השלישית, ולמצוא איפה מכניסים גם אותם, ואז זה עצה פשוטה, אבל היא חשובה, נחזור עליה גם בלי נדר לקראת סוף הדברים, בעזרת השם. אבל בואו ננסה ככה יותר להעמיק במושג הזה של הזמן. אז קודם כל אמר לי חבר יקר, שהוא דוקטור לפיזיקה, אז הוא אמר לי שבפיזיקה, כמעט, רוב מוחלט של הנוסחאות, של הנושאים בפיזיקה, הוא גם קשור למימד הזמן באיזושהי צורה. המון נוסחאות, כאילו, של מהירות, וחישוב של תנועה, וכאילו, ומסה של התנגשות, כל מיני דברים כאלה, הם איפשהו בנוסחה, שוב, אני לא בקיא, אני אומר לכם מה הוא אמר, אתם יותר בקיאים ממני, תוכלו להגיד כן או לא, אבל... אבל הוא אמר שכמעט כל דבר יש בנוסחה גם את מימד הזמן. זה אומר שהזמן הוא משהו מאוד מאוד מהותי במציאות. כי כל המציאות שלנו, היא בתהליכים שקורים במציאות, הם תלויים במימד הזה של הזמן. מצד שני, אמר שהוא דיבר עם הרבה פרופסורים לפיזיקה, וניסה לשאול אותם, מה זה זמן? מה ההגדרה של הפיזיקה למושג של זמן? הוא אומר שעד היום הוא לא קיבל תשובה, נתנו לו כל מיני תשובות, וכשהוא נדנד ככה יותר עד שהצליח להצבן אותם קצת, אבל כל ההגדרות זה כאילו מסביב, זה לא הגדרה של עצם, מה המושג הזה של זמן. זאת אומרת, כל הפיזיקה בנויה על זמן, אבל להגדיר את המושג הזה של זמן, לא, הוא לא מצא עוד, הוא חיפש, לא מצא הגדרה ככה מדויקת, שנוגעת בעצם העניין. אז נתחיל ככה מדברי חז"ל, כן. כי מה? האם אנחנו אלה, אתה אומר פה אמירה שדורשת בירור, האם אנחנו אלה שנותנים את המשמעות לזמן? לא ברור. בואו נראה, נתחיל לסיים מדברי חז"ל ונראה. אומרת הגמרא במסכת מגילה, כן, שאין פוחתין מעשרה פסוקים בבית הכנסת וכולי. אמר רבי יהושע בן לוי, כנגד מה עשרה? אז יש דעה, כנגד עשרה בטלנין שבבית הכנסת. רבי יוסף אמר, כנגד עשרת הדיברות. רבי לוי אמר, כנגד עשרה אילולין שבספר תהילים. רבי יוחנן אמר, כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם. יודעים שהמספר עשר הוא לא סתם, הוא מופיע בהרבה הרבה דברים. דעת רבי יוחנן, זה מתחיל מעשרה מאמרות שבהן נברא בעולם. מה זה? ויומר אלוקים, ויור, ויור, ויום אלוקים, ירקים, וכו'. שואלת הגמרא, היינינו, ויומר דבראשית, אני תשעה אבו. תספרו כמה יש פעמים, ויומר אלוקים במעשה בראשית. יש שם תשע פעמים. אז איפה העשר? בראשית נמי מאמרו, דכתיב בדבר השם שמיים נשאו, והוריח רוח פיו כל צבאם. את בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה גם מאמר. אז זה ככה מגיעים לעשר. ואז נשאלת השאלה, אז למה? אבל למה כאילו לא לכתוב עשר כמו שצריך? נראה שמונח פה בדברי חז"ל, בראשית נמי מאמרו, שעצם המושג שיש ראשית, יש איזו התחלה, מעכשיו מתחיל להיות, עד עכשיו לא היה ראשית. במציאות האינסופית אין משמעות לזמן, כי יש נצח. הבריאה היא מתחילה, נקודת הראשית של הבריאה בעצם היא תחילת בעצם הבריאה של מימד הזמן. מעכשיו יש ראשית, עד עכשיו כאילו לא היה מושג של ראש וסוף, מעכשיו יש התחלה. בראשית נמי מאמרו, זה אומר שגם הזמן הוא בריאה, ואולי הוא הבריאה הראשונה. כי כל המציאות מאז מתחיל עכשיו יום ראשי, יום אחד, יום שני, יום שלישי. לפני זה לא היה משמעות של ימים, כן? אבל מעכשיו מתחיל מושג של זמן, והוא אולי המאמר הראשון האלוקי, שכל המציאות היא תלויה במאמר הזה, בבריאה הזאת של הזמן. מקום מדרש נוסף, מדרש רבה קהלת, לכל, כן?
זמן,
רוב המושגים הפיזיקליים
הראשונים הם לא
כאלה,
מקום לדוגמה, לא...
לא, נכון, מסכים, אבל אומר שהבראשית שהוא מאמר, זה אומר שהוא בריאה אלוקית. הזמן זה לא רק משהו סובייקטיבי, בסדר, שאנחנו עכשיו באים ומחליטים איזה משהו שרירותי כדי שנוכל לבוא ולהתנהל ביחד. יש גם צדדים כאלה בזמן, בסדר? מה השעה בדיוק עכשיו זה, שעון קיץ, שעון חורף, זה החלטה שרירותית של משהו הסכמי. אבל יש בזמן משהו שהוא לא הסכמי, שהוא משהו שהוא בריאה אלוקית. זה היה בראשית נמי מאמר, הוא לא אומר שגם מקום זה ככה, נכון? לא באתי להפוקי מקום ודברים אחרים. אבל הזמן הוא בריאה אלוקית, זה אמירה. צריך להבין מה זה הבריאה הזאת. בסדר? זה בעצם. לכל זמן ועת לכל חפץ. פסוק בקהלת. זמן היה לו לאדם הראשון שיכנס לגן עדן. שנאמר ונחהו בגן עדן, וזמן היה לו שיצא משם, שנאמר ויגרש את האדם. זמן היה לו לנוח שיכנס לתיבה, שנאמר בו לתיבה, זמן היה לו לצאת, שנאמר צא מן התיבה. זמן היה לאברהם שינתן לו המילה, שנאמר ואתה את בריתי תשמור, זמן היה לבניו לימול, וכולי. ועת לכל חפץ תחת השמיים, זמן היה שתינתן התורה לישראל. אמר רבי ביבי, זמן היה לאותו דבר, שנתנו למעלה מן השמיים, ועכשיו נתנו למטה מן השמיים, ואיזה זו התורה, וכו' וכו'. אז המהר"ל, הוא מתבונן בדברי חז"ל, ואומר, מה זה, בעצם יש הבדל, יש כאילו כל שאר הדברים זה זמן, נכון? זמן שאדם ייכנס לגן עדן, יצא מגן עדן. שנוח ייכנס לתיבה, יצא מהתיבה. שאברהם ימול, שבניו ימול וכו'. אבל, ועל התורה פתאום נאמר, ועת לכל חפץ. מה ההבדל בין כל השאר שנאמר זמן, ופה נאמר עת? אומר, מאוד קשור כן, לספירת העומר, בתפארת פרק קפה, אומר המהר"ל, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ומביא את המדרש קהלת, שראינו עכשיו, ואז הוא אומר, בעצם יש דבר פלא, בעצם מתן חג שבוע שאנחנו מתקרבים אליו, אז אנחנו יודעים שהוא בו בסיוון, אבל בתורה אין תאריך לחג שבועות, חג מתן תורה, אין לו תאריך. ובסוף ספירת העומר, שהיא מתחילה במוצאי יום טוב ראשון של פסח, אז יש לה בסוף תאריך, אבל בתורה כאילו התאריך הזה הוא נסתר, לא מגלים לנו אותו. אומר המהר"ל, הדבר שהוא מוסכם שלא היה בריאת העולם במקרה קרה, שכאשר אדם מתבונן בבריאה הזאת, ימצא אותה שהיא מסודרת בחוכמה, בתחתית הסדר, לא ייתכן שזה במקרה, וכולי, אז הוא אומר, לכן גם, כן, דבר, לכל זמן, כלומר, כאשר נכנס אדם לגן עדן, זהו תכלית שלמות האדם, אל תאמר כי העניין הזה במקרה, דבר שהוא עיקר העולם. ואת מה המדרש אומר? אדם הראשון בגן עדן זה לא במקרה, זה משהו מאוד מהותי, אז היה לזה זמן, זה משהו מסודר, הזמן הוא מעיד פה שיש לו לדבר הזה סדר. גם היה זמן שהוא יצא מגן עדן, היה זמן שנוח ייכנס לתיבה, זאת אומרת, זה דברים שהם לא היו במקרה, זה דברים שהם מסודרים במחשבה, בחוכמה אלוקית וכו' וכו'. והבן מה שאמר לכל זמן ועת לכל חפץ. עכשיו תראו פה את ההגדרה. כי הדברים שהם גופניים, כמו כניסת אדם לגן עדן ויציאתו משם, וכן הפסד העולם וחורבן העולם והמילה, שהם דברים גופניים, והגוף נופל תחת הזמן, שייך לומר לכל זמן. אבל דבר שהוא שכל בלבד, והוא קבלת התורה שאינה דבר גופני, דבר זה אינו תחת הזמן. על זה אמר עת לכל חפץ, כי העתה, שהוא המחבר העבר והעתיד אינו זמן, כן? מה זה העת? אתה? זה רגע אחד, כי עוד שנייה הרגע זה כבר, לפני שנייה הרגע זה הוא עתיד, עוד שנייה הרגע זה הוא עבר, העתה זה כאילו זמן שהוא לא באמת זמן, אי אפשר למדוד אותו. הוא רגע, כאילו משהו שהוא, כן? אי אפשר לשים עליו את האצבע. לכן התורה היא קשורה לעת, לא לזמן. כי זמן זה דברים, כל דבר שהוא גוף, הוא נופל תחת הזמן. כי זמן זה דבר שהוא מבטא תהליך, הוא מבטא חיי שעה, הוא מבטא איזה נקודה מסוימת. ולכן זמן הוא קשור לדברים גופניים, דברים שקשורים לעולם הזה. אבל מתן תורה, התורה הקדושה היא קשורה לנצח. היא לפני בריאת העולם, כל העולם נברא מכוחה. היא כל ההערה האלוקית העליונה, שהיא אמנם יורדת אלינו לתוך העולם, אבל היא מגיעה מנקודה עליונה ומשם היא יורדת אלינו. ולכן התורה לא ניתנה בתאריך מסוים, כי היא לא קשורה לזמן. בסוף היה איזה יום שבו ניתנה התורה, אבל זה לא מתחיל מהתאריך. זה היה, כל העולם עוצר במתן תורה, כן, אוף לא פרח וכו' וכו'. ועכשיו התורה יורה, הקדוש ברוך הוא וירד השם על הר סיני, והתורה ניתנת, נכנסת לתוך העולם, ועכשיו היא גם מתלבשת בלבושים של העולם, כן, ועם מצוות, ועם... אבל באמת, באמת השורש שלה עומד מעל השמש, מעל העולם, מעל ה... הבריאה הזאת של הזמן, ולכן היא נאמרה בעת לכל חפץ. זה קשור, לפני שנחזור לנקודה של הזמן, אבל כל כך מאוד קשור לספירת העומר, שמצד אחד אנחנו מתרוממים מדרגה למדרגה, סופרים 50, אומרים לנו לספור 50, באמת אנחנו לא סופרים 50, אנחנו סופרים רק 49. כי היום ה-50 הוא כאילו לא באמת חלק ממה שספרנו. מצד שני, כדי להגיע אליו אני צריך לספור. אז המתן תורה הוא איזה יום כזה שהוא מעל המציאות, והתורה כל הזמן היא משהו שמחבר אותנו לנצח, נקראת חיי עולם, לעומת התפילה שנקראת חיי שעה, וזה הדרך שלנו קודם כל, הדרך הכי עליונה לבוא ולהתחבר בתוך העולם הזמני, להתחבר למשהו שעומד מעל הזמן, מעל כל ההגבלות של העולם, ולהתחבר לנצח לאור האלוקי האינסופי. זה ככה קודם, כן.
הרב, רגע, כאילו בצורה כפשוטה, הדיית המילולית של אתה, נגיד סתם, בעת ההיא,
כן.
מה המקור המילולי, כאילו,
מילה התאי,
כאילו,
שגם
זה
עת וזמן זה מילים נרדפות, נכון? אבל המהר"ל הוא רוצה מתוך המדרש, מתוך הפסוק, ועל פי דברי חז"ל, וחז"ל שמו לב שיש הבדל, למה הם פרשו את זה ככה? כתוב לכל זמן ועת לכל חפץ. למה הם החליטו שעל זמן להכניס את אדם הראשון ונוח ואברהם, ואת מתן תורה להכניס אל המילה עת? אומר המהר"ל, יש, למרות שהמילים נרדפות, אבל יש הבדל ביניהם. שזמן, בסוף הכל קשור יש לו זמן בתוך העולם שלנו. אבל יש דברים בתוך העולם שלנו שבמהות יש להם זמן, כי הם קשורים לאיזשהו תהליך, פה עוד רגע אני נתקדם לגעת בנקודה, ויש דברים, דבר אחד, מתן תורה, שזה נמצא בתוך העולם, וזה נמצא באיזה זמן, כאילו אני נכנס לסדר בוקר, יש עכשיו, יש לו שעה, יש לו משך זמן שאני הולך ללמוד, אבל אני מתחבר פה למשהו שעומד מעל הזמן. בסדר? זה נקרא עת. עכשיו צריך להתבונן באמת מבחינה לשונית, ולבדוק כל מיני פסוקים, ולעשות פה איזה עבודה, בסדר? אבל זה החלוקה שעושה פה המערה. יש בזמן שתי בחינות, אנחנו רואים את זה גם בספירת העומר, יש בזמן בחינה של נקרא לה כל זמן מאיר בתכונתו, שכל זמן יש לו הערה מיוחדת, שבת זה הערה מיוחדת, חג פסח זה הערה מיוחדת, חג שבועות זה הערה מיוחדת, בוקר זה הערה מסוימת, צהריים זה הערה אחרת, ערב, כל זמן יש לו זה הערה, כאילו, ואפשר לראות את הזמן כהרבה הרבה נקודות, שלא קשורות אחת לשנייה, בסדר? וביחד הן מרכיבות לנו איזה פאזל כזה. זה מבט אחד על הזמן. ומבט אחר על הזמן הוא תהליך. כן, יש פה איזה משך זמן שהוא, כן, כשאני, לצורך העניין, כשצריך עכשיו לבשל משהו, אז צריך שיהיה פה כמות של זמן, שמשך שהוא מתחיל ולאט לאט מתקדם, בהתחלה לא מבושל, חצי בישול, כן, הוא עובר פה איזה תהליך בזמן. אותו דבר גם אדם שהוא גדל, כן, מגיע לבר מצווה, אז הוא צריך לעבור 13 שנה, ב-13 שנה הזה יש תחנות, שלאט לאט הוא מתקדם מתחנה לתחנה, ועובר איזה תהליך של גדילה, ואחרי זה גיל 18, ואחרי זה, בסדר, זה תהליך של גדילה. באמת שתי הבחינות האלה גם יש אותם בספירת העומר, יש חקירה בספירת העומר, אם זה מצווה אחת, או שזה כל יום זה מצווה. נכון, זה נפקא מינה, לכן אם מי ששכח לספור יום אחד, הוא ממשיך לספור, בגלל המחלוקת אנחנו ממשיכים לספור, אבל בלי ברכה. כן? הצד שהוא ממשיך לספור, כי בסדר, אז מה אם פספסת היום? אבל כל יום יש לו את ההערה שלו, צריך לספור אותו. אבל הצד שאם פספסת כבר אפשר לברך, כי בסוף זה תהליך אחד, לקחת אותנו מפסח עד לשבועות, עד למתן תורה. אז יש שתי בחינות בכלל בזמן. ואנחנו, ושתי הבחינות האלה נכון בחיים שלנו. זאת אומרת, לפעמים אנחנו צריכים להתייחס לזמן, לא כתהליך, אלא מה עכשיו, מה ההערה שיש בזמן הזה עכשיו. אני זוכר שכשהייתי בצבא, אז לפני כן, כשהייתי בישיבה, אז הגענו לראש השנה אחרי חודש אלול, ועם השיעורים של חודש אלול, והתוועדויות, וחשבון נפש, ואני זוכר שבצבא אני הרגשתי פתאום שמגיע לראש שנה, כאילו הפתיע אותי, למרות שזה היה ברור שהולך להגיע ראש. אבל אין לך זמן, לא היה לי זמן כאילו לחשוב, לא היה כאילו להתבונן, לא שמעתי שיעורים, לא. והתבאסתי ככה, כאילו מה, אני הרגשתי מגיע לא מוכן לראש השנה. רמתי טלפון לרם שלי, אחד הרמים. אז הוא אמר, קודם כל נכון, בצורה פשוטה, ודאי צריך להתכונן לראש השנה, ולכן בישיבה ואחרי זה בחיים, גם אדם חשוב שחודש אלול, וכל חג חשוב להתכונן אליו. אבל יש גם צד נוסף של עיצומו של יום, על יום כיפור נאמר עיצומו של יום מחפר. גם אם לא עשית שום תהליך, לא, אם עכשיו, חשוב שתעשה תהליך, אבל הגעת ליום כיפור ולא עשית שום תהליך, הגעת לראש השנה ולא לא שמעת שיעורים. אבל הזמן הזה, יש לו הערה מיוחדת. ראש השנה זה יום קדוש, יום כיפור זה יום קדוש. פסח, לא הספקת, התעסקת בכל מיני דברים, ולא הספקת עכשיו להתבונן ולהכין, להעמיק בהגדה ולחשוב מה זה אומר, חרירות. הגעת עכשיו אתה בזמן הקדוש הזה, ויושב ועושה את המצוות, הדבר הזה הוא פועל על הנפש. אז זה קודם כל. צריך, באמת הזמנים, יש לכל זמן ערך מצד עצמו, ויש צד אחד ביחס שלנו לזמן, של באמת לבוא ולנסות להתחבר לכל זמן. שוב, זה לא כל רגע בחיים אפשר לחיות ככה. אבל בטח בזמנים מיוחדים, לנסות להתחבר להערה של הזמן ולדעת, ולהאמין שבאמת הזמן הוא פועל. שזה, יש משהו מיוחד, זה לא שבמקרה עשינו זה לוח שנה, וקבענו לעשות כל מיני פעולות ביום הזה לעשות פעולות כאלה, ביום אחר לעשות פעולות אחרות, אלא באמת הזמן הוא פועל, זה בריאה אלוקית, שיש הערה מיוחדת עכשיו, שיורדת לעולם, ואני עכשיו מתחבר להערה הזאת, ולהאמין שזה פועל מצד עצמו. כמובן שככל שמתכוננים, אז זה עוד יותר טוב, כן? אבל אני יותר יכול לקלוט את ההערה הזאת, אבל היא פועלת בכל מקרה. והצד השני של הזמן זה באמת הצד הזה של התהליך. ועל אברהם אבינו נאמר, כתוב שכן, הוא היה בא בימים. מה זה בא בימים? אומר שפת אמת, מביא בשם הזוהר הקדוש. תראו, בואו נראה קודם את הזוהר הקדוש, ונחזור אחרי זה לשפת אמת. אומר הזוהר הקדוש, תא חזי באברהם דזכה מקטיב, בא בימים, בשום דזכה, כד הסתלק מאי אלמה, שהוא הסתלק מהעולם, באינון יומין ממש דילי, באותם ימים שלו ממש, העל נכנס עליו והתלבש בו, ולא גרם מהו לבוש יקר כלום, דכתיב בא בימים. זאת אומרת, אברהם אבינו, הוא התלבש בכל הימים. מה זה בא בימים? מה זה הביטוי? בא בימים זה זקן, נכון? מבוגע. אבל מה עומק הביטוי? הוא בא עם כל הימים, הוא יגיע כאילו לסוף חייו, עם, הוא לא פספס אף יום בדרך. אומר השפת אמת, פירוש בא בימים שהביא עמו כל ההערות שהיה לו בכל יום דבר מיוחד שנברא עליו, וכשמת הביא עמו כל הימים. זה מדהים מה שכתוב פה. אומר הזוהר הקדוש, מה זה הימים שאברהם בא איתם? באמת, אצל כולם יש את הימים האלה, אבל אברהם הוא בא עם כל הימים. אנחנו לפעמים קצת מפספסים חלק מהימים. אבל הימים, ופה ננסה להגיע לעומק מושג הזמן. הזמן, בעולם העליון הנצחי אין משמעות לזמן. יש נצח. כשהאור האלוקי יורד לעולם שלנו, אנחנו לא יכולים לקלוט. האדם הוא כבר נברא בתוך מציאות של גבולות. הגבולות האלה הם גבולות של נפשות שונות, מקומות שונים. אנחנו לא יכולים להיות באותו מקום בשני מקומות בבת אחת, וזמנים שונים. כל החלוקות האלה של העולם שנה נפש, כרגע הנושא שלנו זה הזמן, אבל כל החלוקות האלה זה בעצם האור האלוקי העליון, האינסופי, האחדותי, כדי שאנחנו נוכל לקלוט חלקים ממנו, אי אפשר, אנחנו לא יכולים לקלוט את כולו. אז הוא מתפרט, והוא מופיע אלינו בנקודות קטנות, וככה אנחנו יכולים לקלוט עוד נקודה ועוד נקודה, ולאט לאט לחבר ולהתרומם, לרומם את המבט, באמת למשהו יותר קולה. אבל לא, אין לנו יכולת לקלוט את האור האינסופי, הוא חייב להצטמצם לתוך מסגרות של זמן, של מקום, של אדם. ולכן הבריאה של הזמן, היא אומרת שיש יכולת עכשיו, האור האלוקי יורד מתפרט לגוונים, ובזמנים שונים, כתוב בזוהר הקדוש, בפתח אליהו, נדמה לי, שלבושים שהקדוש ברוך הוא לובש בבוקר, זה לא הלבושים שהוא לובש בערב, ולבושים שהוא לובש ביום זה, זה לא הלבושים שהוא לובש ביום אחר. זאת אומרת, כל יום, קודם כל מצד עצמו, יש לו הערה מיוחדת. ואדם שיורד לעולם, הוא מקבל, יש לו עכשיו מלמעלה, יש לו איזה סך ימים הוא לא יודע את זה, כן? דוד המלך מבקש, יודע אני שם קיצי, מידת ימי מי, אדם אחד אל אני, הוא מבקש, והקדוש ברוך הוא לא מגלה, הוא אומר, לא מגלים את זה לאדם. אבל לכל אדם נגזר עליו, כשהנשמה שלו ירדה לעולם, מתי היא תירד לעולם ומתי היא תחזור בחזרה. כמובן, בתוך זה יש את כל מהחשבונות, אבל באופן כללי, הימים שאדם מקבל, זה לא, אנחנו לפעמים רואים שכאילו, יכולים להסתכל על זה שיש לי איזה סך זמן, עכשיו בוא ננצל לו, בוא נעשה איתו דבר משמעותי, וזה ודאי נכון. אבל במבט יותר עמוק, הימים שאדם מקבל שבשבילם הוא ירד, בהם הוא נמצא בעולם, מאז שהוא נולד עד שהוא נפטר מן העולם, הם ימים שהם בעצם גנוזה בכל הימים האלה, בעצם השליחות שלו פה בעולם. ועכשיו הוא צריך להתעורר לכל יום ולנסות לראות, אנחנו לא יודעים באמת, אבל לכוון ולהתפלל שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו באמת לקחת את הימים ולעשות איתם דברים משמעותיים. מה היום קמתי בבוקר, מודה אני, החזרת לי את הנשמה לעוד יום, זה אומר שגם היום יש לי איזה משהו עכשיו להוציא מהעולם, יש לי משהו להתרומם בו בעולם. אברהם אבינו הצליח לקחת כל יום ולמצות אותו, ולהצליח לשאוב את ההערה המיוחדת של אותו יום שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, ולהתרומם, לעשות בו מעשים טובים, לתקן עוד קצת עמידות, לימוד תורה, וכן הלאה וכן הלאה, עד שהוא הגיע בסוף ימיו, והתורה אומרת עליו, בא בימים. הוא הצליח לבוא, להתלבש, כן, אז לא רק, להתלבש בהערות של כל הימים. וזה מרגש לחשוב, כאילו שכל יום שאדם מקבל, וכל רגע, כל שעה, זה זמן שהקדוש, זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן, ויש לה איזה תפקיד, ואנחנו לא באמת יודעים, אבל לכן אנחנו רוצים להשתדל, כן, בכל דרכך הדעו, יאשר רוחותיך, יהיו כל מעשינו לשם שמיים, אבל להבין שהמושג הזה של הזמן, זה מושג מאוד יקר, אולי אחד המושגים הכי יקרים שקיימים בעולם, והמדע עד היום לא יודע איך להתגבר עליו, יש כל מיני ניסיונות להמצאות וכדומה, אבל למשוך את החבל עוד קצת, אבל בסוף בסוף, האדם והעולם נמצא תחת מושג הזמן. ישראל יכולים לעלות מעל המושג של הזמן, על ידי ההתחברות לנצח, כן, כמו שראינו בלימוד תורה. אבל באמת המבט שלנו צריך להיות, איך כל רגע שאני מקבל, איך אני מחבר אותו לנצח. כי באמת כל נקודה של זמן היא יונקת מהנצח. אני יכול עכשיו לקחת אותה למשהו שחולף ועובר, והוא לא, אין לו שום משמעות לטווח ארוך. ואני יכול לחבר את הרגע הזה על ידי מעשים טובים, מחשבות טובות, לימוד תורה, עבודת המידות, תפילה, לחבר את השעה, כן? את החיי שעה, לחבר אותם לחיי העולם. וכשאדם מצליח, עכשיו, הערה חשובה, תמיד כל מיני זוויות נחזור אליה, הדברים צריכים להיות ברוגע, לא בלחץ, כי מאוד אפשר עכשיו, עם כל רגע, כאילו, עכשיו, אני מחבר אותו לנצח שאני מפספס, כן, אני, היום הזה, כאילו, ניצלתי אותו, אם לא ניצלתי אותו, אז זהו, עכשיו, קדוש ברוך הוא נתן לי מתנה וזרקתי אותה לפח. מצד אחד זה נכון, מצד שני, בסדר, אנחנו, זה חלק מהעבודה שלנו, לראות איך נופלים בדרך וקמים, ובלחץ שום דבר לא טוב, בסדר? אז לא שום דבר, אבל רוב החיים לא טוב שהם יהיו בלחץ. לפעמים זה כן צריך קצת את זה, אבל לכן אני מסייג ואומר שזה לא אמור להביא אותנו עכשיו לחיים לחוצים כאלה, ורוצה להיות ברוגע מתוך שלווה פנימית, אבל בזריזות, במידת הזריזות, זאת אומרת שאני באמת מבין שהזמן שלי הוא מאוד מאוד יקר, ואני רוצה לעשות בו דברים משמעותיים, ולכן, בתוך המבט הזה, דברים פשוטים, לא איזה חידוש. אבל חשוב שאנחנו ננהל את הזמן שלנו, לא נזרום רק בתוך הזמן, ופתאום נגלה, עבר כבר חודש ולא היה קרה משהו משמעותי, או התחלתי את היום, איך שהוא הגיע הצהריים, איך שהוא הגיע הערב, ולא... עכשיו בסדר, יש ימים כאלה, וזה בסדר, ויש תקופות כאלה. לא להיבהל עכשיו משום דבר, אבל אנחנו רוצים לנהל את הזמן שלנו. מתחיל בדברים הפשוטים, קודם כל, מה היעדים שלי השנה? מה היעדים שלי בזמן הקרוב, בזמן קיץ? אחרי זה, להגדיר בתוך היעדים האלה, מה זה האבנים הגדולות, להכניס אותם ראשונות, לקבוע את ה... איפה הם, כי זה המש... בעצם זה המשמעות שאני רוצה לתת לזמן שלי. עיקר הדברים, זה האבנים הגדולות, זה עיקר המשמעות שאני רוצה לצקת לזמן. אחרי זה, יש לי עוד זמנים פנויים. פתאום חצי שעה פנויה פה, פתאום שעה פנויה שם, פתאום יום שישי, שהוא לא... אז בוא נעשה בו משהו משמעותי, בין אם זה עוד סוג של לימוד, בין אם זה חשבון נפש, בין אם זה ללכת לטייל עם חברים, כי זה מבחינתי גם חלק שהוא, יש לו משמעות עכשיו, יש לו חשיבות, בסדר? אבל לנהל את הזמן, לקבוע לוז ולבדוק אותו מדי פעם, והעיקר באמת, לבוא ולהסתכל על הזמן שלנו בצורה כזאת, שמצד אחד, כל זמן יש לו את ההערה שלו, ולהיות פתוחים להערה של הזמן, ולהיות קשובים לה, בטח בשבתות, בימים טובים, וכן הלאה. ומצד שני, הזמן הוא תהליך, והתהליך הזה זה המתנה שבעצם קיבלנו מהקדוש ברוך הוא, והוא נתן לנו את הבחירה מה אנחנו עושים בימים האלה. ונחזור לדברים הפשוטים שכולם מכירים, מה שקראנו קודם, שיפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. כי שעה אחת בעולם הזה, אם אתה עושה אותה בתורה ומעשים טובים, היא הופכת לנצח. בעולם הבא כבר, כשאנחנו לא בתוך המסגרת של הזמן, אז כבר... זה אין את המשמעות עכשיו של הבנייה והעשייה והעמל שלנו. שם זה להתענג בזיו השכינה, בעזרת השם. אבל ההזדמנות לבוא ולקחת את השעות, את הימים, את הרגעים, ולתת להם משמעות נצחית, זה עכשיו. ובעזרת השם, שנזכה עוד פעם, מתוך רוגע, מתוך שמחה, מתוך אמונה בכוח שלנו, אמונה בקדוש ברוך הוא, לבוא ובאמת לראות איך אנחנו לוקחים את המתנה היקרה הזאת, כל שנה, כל צומת בחיים, כל יום, לפי שוב, לפי העניין, כל סדר, לבוא ולראות שהם מחברים את הרגעים ואת השעות לנצח לחיי העולם, ובעזרת השם ככה נזכה להיות בחינה שאברהם בא בימים, שנשלים כמה שפתח את הייעוד שבשביל זה בנו, ולזכות מחיל אל חיל, בעזרת השם.